קראנו השבת את פרשת חוקת. נתחיל בדברי המדרש החשובים שבתחילת הפרשה. אומר המדרש, זאת חוקת התורה, זה שאמר הכתוב, מיתן טהור מטמא, לא אחד. כגון אברהם מטרח, חזקיה מאחז, ישעיה מהמון, מרדכי משימי, ישראל מאומות העולם, העולם הבא מהעולם הזה. מי עשה כן? מי ציווה כן? מי גזר כן? לא יחידו של עולם? טהור מתאמה. לכאורה ניגוד, ניגוד מוחלט. הטומאה והטהרה. והנה אנחנו רואים שיוצא טהור מתאמה. אברהם מטרח. טרח עובד עבודה זרה, ויוצא ממנו אברהם אבינו, אבי האומה, וכן כמה וכמה צדיקים שהם יצאו מבניהם של רשעים. איך זה אפשר? איך זה ייתכן? זה אומר שהעולם הוא אחד. ריבונו של עולם הוא אחד. כל הקצוות הקיצוניים ביותר, שלכאורה רחוקים ביותר זה מזה, בכל זאת כולם ממקור אחד, וכולם קשורים זה בזה. והמדרש ממשיך. תמן תנינה, בערת כגריס באדם תמה, פרחה בכולו טהור. כולו הפך לבן טהור. איך להבין את הדבר הזה? האם בארץ זה מטמאה? אז אם היא מכסה את כל הגוף על אחת כמה וכמה? גם כן מין מצב כזה של טהור מטמא. שוב פעם המדרש אומר, מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. ועוד דוגמאות, ואחר כך הדוגמה האחרונה, תמן תנינן, העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף, מתמים בגדים. היא גופה מתארת בגדים. כשרוצים לתאר בגדים, מזים עליהם מי חטאת. הנוגע במי החטאת, והמזה, הוא מתמי בגדים. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, היא אתה רשאי לעבור על גזרתי. שוב אני אומר, הניגודים שנראים בינינו מפריעים זה לזה, סותרים זה את זה, הם בעצם משלימים זה את זה. זה חוקה, זה עמוק מאוד. לא כולם יכולים להבין. כמו זאת חוקת התורה של פרשת פרה, ש... הטעם שלה נסתר. למשה הקדוש ברוך הוא מגלה את זה, לאחרים לא מגלה את הטעם. אבל כשמבינים את הטעם, רואים שאין סתירה. דברים שנראים מבחוץ כסותרים, הם בעצם לא סותרים. וזה מלמד אותנו יסוד חשוב מאוד. מי עשה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. כלומר, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד, ריבונו של עולם אחד. ריבונו של עולם אחד, העולם הוא אחד. כי הוא ברא את כל העולם. הכל נובע מאותו מקור. וממילא יוצא שיכול להיות מצבים כאלה של נראים לנו כסותרים לחלוטין, ובעצם הם כולם שייכים לאותו האחד הגדול הזה. ולכן יכול לפעמים לצאת טהור מטמא. ניתן טהור מטמא. הרב, בספר אורות, כבר למדנו את זה פעם, כולם. יש עוסק בפרשת פרה בישראל ותחייתו באות י', ואומר שם הרב שכנסת ישראל המגמה שלה זה לתקן את העולם תיקון שלם, להשיב את העולם בתשובה, אבל לא תשובה מהסוג הרגיל שאנחנו מכירים, שתשובה היא בעצם מבוססת על מידת החסד האלוקי. שהרי כשאדם חטא, הצדק אומר, מגיע לו עונש. מידת האמת, מידת הדין אומרת, מגיע עונש. מידת החסד האלוקית, הקדוש ברוך הוא מוחל לשווים בתשובה. אבל המטרה היא לתקן את העולם באופן כזה, שלא רק מצד מידה אחת יתוקנו כל העיוותים, אלא מצד כל המידות כולם. כלומר, תיקון שורש. וזה נרמז בפרשת פרה. שפרשת פרה היא באה לטהר את הטמאים. מי שנטמא בטומאת מת, אז על ידי אפר פרה אדומה, אפשר לטהר את הטמאים. אבל צריך לתקן תיקון שורשי, שלא יהיה טומאה בכלל. לא שאם יש טומאה, אז יש דרכים להיטהר. לסלק את הטומאה מן העולם. זאת המגמה העמוקה של כנסת ישראל. לסלק את הטומאה, צריך לחשוב על הסיבה של הטומאה. מה הסיבה של הטומאה? היא המוות. צריך לתקן את זה שלא יהיה מוות. ואז לא יהיה טומאה. ואיך לתקן את זה שלא יהיה מוות? לסלק את שורש החטא, שהוא גורם את המיטה בעולם. זאת אומרת, לתקן את העולם תיקון שורשי, משורש השורשים. זה עניינה בעצם של עניינה של פרה אדומה. כלומר, לא רק תתאר אחרי שיש כבר טומאה להתאר, אחרי שיש חטא יש תשובה. לסלק את החטא מעיקר, שלא יהיה טומאה, היינו שלא יהיה מיטה, היינו שלא יהיה סיבת המיטה, שלא יהיה חטא בעולם. שהעולם יהיה מתוקן, תיקון שלם. זאת המגמה של כנסת ישראל, זאת מגמת התחייה, זאת מגמה, עניינם של ישראל לעתיד לבוא. אנחנו היום, בשבת זאת גם, זה היה שבת ראש חודש, וסעיר חטאת של ראש חודש, יש לו תפקיד מיוחד. המשנה במסכת שבועות, במשנה הראשונה במסכת, אומרת כמה דעות, מה התפקיד של השעיר, של שעיר ראש חודש. האם התפקיד שלו, הוא עיקרו של התפקיד, זאת אומרת, מחטא של כניסה בטומאה למקדש, זה על עבירה של טומאת מקדש וקודשיו. אז אם אדם ידע שהוא טמא ושכח ונכנס למקדש ואחר כך נזכר, אז זה השוגג הרגיל שהוא בעצם חייב קורבן, והקורבן שהוא מביא הוא מתאר אותו. אבל אם אדם לא ידע שהוא חטא, לא ידע שהוא טמא, ונכנס למקדש, ואחר כך נודע לו שהוא היה טמא, לא הייתה לו ידיעה מוקדמת, אז הוא לא צריך להביא קורבן. אז מה יחפר עליו? זה השעיר. או אפילו מצב שאדם לא ידע שהוא נטמא, נכנס למקדש ולא ידע אף פעם שהוא נטמא. הוא לעולם לא ידע בכלל שהוא נכנס בטומאה למקדש. אדם כזה הוא אנוס גמור, הוא לא חייב קורבן, אבל הוא עשה, אבל טימא את המקדש. כלומר, שגם כשאדם לא התכוון ואנוס ולא יודע בכלל, גם זה מעשה שהוא עושה, זה גם וצריך תיקון, ועל זה בא הסעיר של ראש חודש. לסלק, לתקן את הקלקול הזה של תומת מקדש באדם שבכלל לא ידע. מאיפה אנחנו יודעים? לומדים את זה מהפסוק, שהסעיר מחפר על התומה הזאת. כי כתוב, בסעיר אחד לחטאת לשם. רק בסעיר ראש חודש נזכר הפסוק, נזכר את המילה הזאת, סעיר לחפר סעיריזים אחד לחטאת לשם. יש גם סעירים בשאר המועדות, אבל שם כתוב סעיריזים אחד לחטאת ולא כתוב לשם, וכאן כתוב סעיריזים אחד לחטאת לשם. נכון? כך קראנו היום. אז לשם, רק השם יודע. אף אחד לא יודע שהוא חטא, רק ריבונו של עולם יודע. הסעיר הזה הוא חטאת לשם על עבירה כזאת שרק ריבונו של עולם יודע. שואלת הגמרא שם במסכת שבועות, אולי אבל הפסוק הזה בא לומר לנו דבר אחר לגמרי, מה שדרש ריש לקיש, שריש לקיש אמר, מה נשתנה שעיר ראש חודש שנאמר בו לשם? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמייתתי את הירח. כלומר, כאילו זה כפרה על מה שהקדוש ברוך הוא מיית את הירח. איזה צריך כפרה? הירח היה לו בסדר. הוא בא ואמר, שני מלאכים לא יכולים לשמש בכתר אחד. אמר הקדוש ברוך הוא להלבנה, תכי מעטי את עצמך. ואחר כך היא נעלבה מאוד הלבנה, אז הקדוש ברוך הוא פייס אותה, שיהיה לה צבא כוכבים, זה לא סיפק אותה. המאור הקטון, נמשלת הלילה, קטון, יעקב הקטן, ויש עוד הרבה צדיקים שנקראו קטן, שיש זה חוס להיות קטן, ואף על פי כן לא נתפייסה. הסעיר הזה הוא כביכול בא לחפר. סעיר לחפר. לחפר על, על מה? אז באמת יש מפרשים, נמצא בסידור אוצר התפילות, אנחנו הזכרנו את הדבר הזה, אבל זה קשור כאן עם הפרשת פרה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תביאו שעיר עיזים בראש חודש, שעיר של ראש חודש, עליכם, שיהיה כפרה עליכם, שהכרחתם אותי באמנותיכם להשאיר את הירח במיעוטו, כאילו זכיתם, הייתה לכם גאולת עולם. והיה אור הלבנה כאור החמה, וגומר. כלומר, בנו זה תלוי בגאולת ישראל, על ידי שאנחנו נהיה ראויים לגאולה, ונקרב את הגאולה על ידי שאנחנו נשוב בתשובה, ואז היה אור הלבנה כאור החמה, אז יתוקן הפגם הזה. ואומר, ישראל יש להם התפקיד, לתקן את פגימת הלבנה, לתקן את העולם משורשו. פגימת הלבנה הייתה עוד לפני חטאו של העולם הראשון. קודם אמרנו שמצוות פרה היא מרמזת לנו על תיקון שצריך עניין התיקון לתקן את החטא של האדם הראשון. אבל לתקן את החטא של הלבנה? זה לא נוגע לנו. כל המציאות כולה, הכל תלויה בכנסת ישראל. הלבנה גם משולה לכנסת. כנסת ישראל משולים ללבנה. וענייננו לתקן את כל הירידה שקרתה בבריאתו של עולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא רצה שהעולם יהיה שלם. ולא יהיה שום חיסרון בו. ואז הארץ חטא, והלבנה חטא, ובסוף האדם גם כן חטא. זה התחיל מחטא הארץ, שהיא אמרה, הארץ, הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ עץ פרי, עושה פרי למינו, עץ פרי עושה פרי, והארץ לא הקשיבה לדבר השם, והיא עשתה עץ עושה פרי, לא עץ פרי. כלומר, רק פירות יצא מהעץ, פירות שאפשר לאכול אותם, אבל העץ לא היה בעץ עץ פרי. עץ פרי פירושו של דבר שאפשר לאכול את העץ ואת הענפים ואת העלים, הכל, הכל הוא פרי. אתרוג, איך יודעים איזה, מה זה אתרוג? זה שטעם העץ וטעם הפרי הוא שווה. האתרוג המהודר, לא האתרוג לעתיד לבוא, כן? שהאתרוגים יחזרו, כמו שחז"ל אומרים, שניטל, משחר בית המקדש, ניטל טעם הפירות, אז גם, גם טעם העצים. אז על כל פנים, מה התוכן של העניין הזה? שהקדוש ברוך הוא אמר, הכל יהיה מושלם. לא יהיה שום דבר שהוא אמצעי לדבר אחר שאותו בעצמו אתה לא צריך, רק אתה צריך את התוצאה, את הפירות. אלא הכל יהיה מושלם. העץ בעצמו יהיה פרי. וכך גם הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח, שניהם מושלמים. אבל העולם הוא נברא. העולם הוא לא בורא, והעולם לא הצליח כביכול, כאן יש כאן איזה רעיון, לא הצליח להיות מושלם כמו שהבורא, כי הוא נברא, הוא חסר, הוא חסר, זה, החיסרון הזה מתבטא בחוסר היכולת שלו להיות שלם, אבל מגמתו לשוב ולשם, זה השתלשלות מההופעה האלוקית העולם, הוא ירד, הוא נתרחק, ועניינו להתדבק בחזרה ולשוב, וזה על ידי ישראל, לשוב בחזרה ולתקן את כל החסרונות שהוא לא יכול היה להיות שלם בגלל חסרונו, אבל יכול להיות שלם כי הוא מואר כולו באור השם. זה לא היה בשלב הראשון שהוא כאילו נתרחק כאילו להיות מציאות, אבל כשהעולם יחזור בחזרה על ידי כנסת ישראל, וחזרה, והיה אור הלבנה כאור החמה. וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, וסולק החטא מן העולם, כי הדבקות של עם ישראל ושל העולם כולו, היא תהיה מוחלטת. והחיים יהיו לא מעץ הדעת טוב ורע, אלא מעץ החיים. זאת המגמה. זאת המגמה העתידית. זה רמוז כבר בפרשת פרה. זה רמוז כבר במדרש הזה, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. ריבונו של עולם אחד, והעולם עניינו להיות בסופו של דבר מאוחד עם ריבונו של עולם. ראש חודש תמוז, זה התחיל, בו יצאו המרגלים, לארץ ישראל, הלכו 40 יום, עד תשעה באב. אז עניינו של החודש הזה, 40 יום האלה, זה לתקן את אותם 40 יום. היה תיקון אחד היום לשנה, יום לשנה שישראל נשארו במדבר, אבל זה לא היה תיקון גמור. כמו שחז"ל אומרים, שאותו היום הוא היה בכייה לדורות. חורבן הבית הראשון והשני, באותו היום שהמרגלים חזרו. כלומר, הבחייה הזאת שבחו ישראל, אז זה היה קלקול שלא תוקן עדיין. לא תוקן בשלימות. תוקן, אבל לא תוקן בשלימות. ועל כן היו החורבנות אחר כך. ועדיין לא ניגלנו. אז צריכים להתבונן בחטא. ובתיקון שלו. והשורש של החטא היה חוסר האמונה. כי חזק הוא ממנו. לא האמינו בריבונו של עולם. ראו את הגיבורים ואת הערים הבצורות שבארץ ישראל, ואמרו, לא נוכל. לא נוכל לעלות. והרי ריבונו של עולם, הוא המוביל אותם. הוא לא אמר להם אף פעם שבאופן פיזי עם ישראל יותר חזק מהעמים שהוא הולך לבוש אותם. ריבונו שלם הולך לפניהם. גם סיחון ואוג, שבפרשה שלנו, שזה היה בסייעתא דשמיא, הם היו עמים גדולים וחזקים. אבל הקדוש ברוך הוא הולך לקראתנו, ומצילנו מידם. ובפרשת דברים, שוב הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, משה אומר לישראל, דבר השם, שאתם באים לארץ, ושם עמים גדולים ועצומים מכם. אני לא אומר לכם שבדרך הטבע אתם יכולים לכבוש אותם, אבל הקדוש ברוך הוא הולך עם ישראל. זאת התפיסה העמוקה שצריכה להיות בישראל, שבאופן הטבעי זה לא בכך שרואים שאנחנו יותר יכולים להתגבר על כל הדברים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם, אלא יש לנו ריבונו של עולם. להאמין בהשם אמונה שלמה, שהוא בחר בעם ישראל, שיש לעם ישראל ייעוד הגדול, והקדוש ברוך הוא מוביל אותו ביהוד הגדול הזה. ולהאמין בכל מלוא האמונה, שכל מה שקורה, זה הכל מנוהל ידי ריבונו של עולם. מי ייתן טהור, מי טמא, לא, הכל, גם הטמאים, זה ריבונו של עולם. הוא עושה את הכל. כל הקשיים הוא מביא, והוא נותן לנו את הכוח להתגבר עליהם. ואם הוא לא נותן לנו ברגע הזה את הכוח, אז זה ההתמודדות שאנחנו צריכים לעמוד בה. וצריכים להיות מלאי אמונה. זה השורש של התיקון של חטא העגל. להיות מלאי אמונה שיש לנו בורא עולם, ושהקשיים שאנחנו נפגשים איתם, ככל מה שהם יהיו גדולים, ריבונו שלם איתנו. ואם יש איזה מיניות, זה גם ריבונו שלם עושה, על מנת שאנחנו נתמודד עם זה. על מנת שאנחנו נראה אותו בכל המצבים ונאמין בו אמונה שלמה. זה היסוד העיקרי שצריך תיקון. וגם עכשיו שאנחנו נמצאים במציאות מאוד מורכבת, כבר הגענו בחלקנו הגדול לארץ ישראל, אבל מעצורים והפרעות מעכבים אותנו בעד התקדמות בדרך, ונראה לפעמים שהקשיים האלה בלתי אווירים. אבל הם מאמינים שכל המהלך הזה הוא מהלך אלוקי, שריבונו שלם הוא מוביל את המהלך הזה, והמגמה של הקדוש ברוך הוא תתקיים, אי אפשר לעכב אותה. ואם יש מניעות, זה סדר האלוקי שהוא כזה, וענייננו להיות בטוחים בריבונו שלם שכל הזמן אנחנו מתקדמים. אז כשמתקדמים, לראות את יד השם, כשנעצרים, לדעת שהמעצור הזה הוא זמני וחולף, וכל העיכובים הם יחלופו, הם לא יכולים לעמוד מול המגמה האלוקית, מול התפקיד של עם ישראל שהקדוש ברוך הוא יעד לו. וכשחזקים מאוד באמונה, אז ממילא גם ההצלחות הם מתגלות בפועל. כשאנחנו נהיה מאמינים גדולים ונראה כל הזמן את ריבונו של עולם לנגד עינינו, ונראה אותו פועל וגואל ומוביל את כל המהלכים שאנחנו נמצאים בהם, אז כל מהלך שהוא בכיוון הנכון נראה אותו כגדול, וכל עיכוב נראה אותו כקטן וחולף. וככל שנראה כך, ככה זה יתקטן וככה זה יתמעט. כגודל אמונתנו, כך אנחנו אחר סייעתא דשמיא תגדל ותצלח. אלה 40 יום שצריכים לעבוד על אמונה, אמונה גדולה. והדבר השני, זה אהבת הארץ. זה התיקון של חטא המרגלים, שהם מעשו בארץ חמדה. והתשובה והתיקון לזה, זה להיות אוהבים את ארץ חמדה. מכירים במעלותיה, יודעים שזו ארץ השם. יודעים שעיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. יודעים שהארץ הזאת יש בה קדושה, היא מחכימה, ארץ הנבואה, ארץ שקדוש ברוך הוא בחר בה, ובחר בנו שאנחנו נהיה בארץ הזאת. וככל מה שאנחנו נכיר את זה ונדע שגם לימוד התורה של ארץ ישראל הוא שונה מלימוד התורה של חוץ הארץ. דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד, אומר המדרש, מה זה, איפה אפשר לבקש את פני ריבונו של עולם? דרשו השם ועוזו, זה התורה, כן? עוז, שם עוז למו ייתן. בקשו פניו תמיד, איפה אתם יכולים לפגוש את ריבונו, פניו של ריבונו של עולם, כי הוא יכול ללמוד תורה בארץ ישראל. אדם לומד תורה בארץ ישראל, הוא כביכול נפגש עם ההופעה האלוקית, בקשו פניו תמיד. להבין את המעלה הגדולה של ארץ ישראל, את מעלת הרוחנית של ארץ ישראל, את מעלת התורה מופיעה בארץ ישראל. אלה הדברים, ובזה אנחנו מתקנים. 40 יום זה מין, ככה זה יצר עד סוף הזמן, כן? אז 40 יום של שקידה, סוף הזמן בדרך כלל הזה הוא לא כל כך קל. מזג האוויר בעודתיים ברוך השם לא, אבל אחר כך יכול להיות חודש תמוז, חודש יותר חם, וגם האווירה הכללית זה משפיע אחד על השני, חופשים וכו', בתי הספר צריך חוזק מיוחד, וכשיש אותו, אז גם המעלות הן מעלות גדולות מיוחדות במינם. אנחנו מתחילים עכשיו, אחר כך נגיע לי"ז בתמוז, שלושת השבועות, שעוד יותר תיקון אנחנו צריכים לתקן, כי כל דור שלא נברא בית המקדש, לא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כלומר, אי בנייה זה חורבן. זה לא נשאר במצב, כאילו הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחריב. כל עוד שאנחנו במצב כזה, אז כאילו החורבן הוא מתמשך, ולא באותו מצב, הוא כאילו מחריב מחדש. כאילו נחרב. ואנחנו, בנו זה תלוי. והתיקון בדיוק הוא צריך להיות בימים האלה באופן מיוחד, צריך להיות כל השנה כולה, אבל הימים האלה, אלה הימים המיוחדים לתיקון העניין. אז את החודש הזה צריכים אנחנו לעשות באמת חודש למאמץ מיוחד, חיזוק גדול באמונה, באהבת הארץ, באחדות. זה עבודה קשה גם כן. הבעל שם טוב אומר שמי שאין לו חסרונות לא רואה חסרונות אצל אחרים. מי שרואה חסרונות אצל אחרים זה מראה, הוא רואה את עצמו בעצם. ומי שאין לו חסרונות הוא לא רואה אצל אחרים. ואהבת לך כמוך, אומר אנחנו מצ'רנוביל, הוא אומר, מה פירוש ואהבת לך כמוך? כמו שאתה, יש לך איזה חיסרון, לאדם יש חיסרון, אז הוא לא שונא את עצמו, הוא שונא את החיסרון שיש בו, אבל לא את כולו בגלל זה שיש לו איזה בעיה מסוימת. הוא מאוד מאוד מגדיר את הבעיה ולא הופך אותה לכאילו כולו מקולקל ומעוות. הוא אוהב את עצמו. והוא שונא שיש לו איזו תכונה אחת שהיא לא טובה. כך אדם צריך, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה עם עצמך, איך אתה מפרשן את עצמך, שאם יש איזה חיסרון, אתה מאמץ זכות עליו וכו', וגם אתה לא בגלל זה שונא את עצמך, כך תעשה לאחרים. תאהב אותם בכל המעלות שלהם, צד החיסרון, אם יש מישהו קלקולים, את הקלקולים צריך לשנוא. אז אלה הדברים, אהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת הארץ, הכל מתוך עוצמה של אמונה. ואז אנחנו נמלא את תפקידנו ונזכה בעזרת השם שלנו גם חודש טוב, ונזכה לגאולה שלמה במהרה.